אז רק אני חוזר לצליביו, שהרב כאן מדבר על איזשהו תהליך של משבר, שכל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי, וזהו כל קובץ הדין, כל עומק השאלה, שעל זה הרב מזכיר את הביטוי של בתקופות שבאים עכשיו לעורר מחדש את הפסוק המיוחד של שמו, אז המציאות עוברת איזשהו תהליך של חירשו נותן לו דמי כולו, שכדי לבנות את הריכוז העצמי, אז כתקובת המשקל יש איזשהו צד של חירשות שלא נותן לכל הקולות רקע מסביב לבוא להישמע, אבל כמו שהיה מכנה את זה, אחר כל זה לפתור מחלה במחלה, ולפתור מחלה של הקשבה שהיא כל כך מפולשה שמאבדת את הריכוז על ידי מחלה הופכית שאדם נשאר בלוע רק בתוך עצמו. קצת מזכירים את הזוכרים, את הדברים שהרב כותב בקובץ א' צדיק ב', כדי לבנות את האור הפנימי, את האישיות של האדם, את האור שמתגלה בתוך האדם, אז לפעמים הוא חייב בכוונה להפנות עורף אל האור המקיף. זוכרים את הפסקה הזאת שם? יש כאן פסים ככה בשלופים, לא יודע נורא. כן, אתם זוכרים הרי מה שבאורות ישראל שהרב אומר ששתי דברים מהירים בעם ישראל, אור הפנימי ואור המקיף, כן, נמצא אצלנו בדיוק, נכון, בין ישראל וישורון. אז יש, הרב אומר, בקובץ א', האור הפנימי, הזוהר בכל הוויה, מוכרח הוא לבנות את עולמו. רץ הוא במסלולו, מבלי לשום לב אל התקשרותו הכללית באור המקיף שחוץ ממנו, שהוא מלא עולמים, גם לפי אותה מידה שאוכלו פנימיותו להבחין. כי בצורה אמיתית יש, צריך להיות את החיבור ואת האיזון הנכון בין אור הפנימי לבין אור המקיף. האור הפנימי חודר אל הכלי מבפנים, ואור המקיף חודר עליו מבחוץ, וזה מורים משתי הצדים לזכך את הכלי מכל קצותיו. כמו שהרב אומר, שאם יש רק אור פנימי ולא אור מקיף, אנחנו הולכים, כן, יצאנו סוף סדר ראשון של שר הקודש, אז סופו להידלדל, כי אין לו מרחב שאליו הקשור, אז הוא מאוד מאוד מורכז עצמו, אבל בסוף אין לו את מה שיזין אותו, אז הוא מתרוקן לגמרי בסוף, והכל עצמו ממועטו. אבל הרב שאומר שמצד שני גם אור מקיף ולא אור פנימי, הוא חסר רכזיות. זאת אומרת שרובי תורתי כמו זר נחשבו, יש לו אוסף של המון המון ידיעות, אבל אין לו את היכולת לדעת איך לספוג אותם, להקל אותם אל קרבו. ולכן תמיד צריכים, כדי לזכך את הכלי, צריכים שיהיה לו גם אור פנימי וגם אור מקיף. הבניין האמיתי צריך להיות מוזן משתיהם. אבל רב כאן בקובץ א' שמדבר על תקופות מסוימות, אחרי תקופה ארוכה שבה היה רק אור מקיף ולא אור פנימי, שזה בעצם כל המצב של הגלות, זה גם באיגרת תשנ"ד, גם בפעם שעברה, עמוד י"ג באיגרות ב', הרב אומר שחוץ לארץ מתגדרת בקליפה הזאת של אור מקיף, כן, ששם מתגדרת קליפת חוץ לארץ, שיש מרחבים אדירים שמתגלים דווקא בתקופת הגלות. והרב מדבר על עצמו שהגלות האישית שלו מארץ ישראל לחוץ לארץ חשפה לפניו את כל אורות הקודש, את כל המרחבים ש... מה זה, איך? הרב
הביא את האיגרת הזאת האחרונה.
איך, איך?
הרב
הביא את האיגרת הזאת האחרונה של
השיר.
מתי הבאתי אותה? למדתי ב... האחרונה ממש. כן, זה לא זוכר למה הזכרנו אותה. שדיברנו על לאה וזה, נכון, נכון, כן. אז שם הרב מדבר שבגלות יש הרבה אור מקיף, יש הרבה מרחבים, זה המקום הזה שבו אין את האור של היום, אבל יש את כל הפרספקטיבות של כל הכוכבים שרואים אותם בלילה, שנפגשים הרבה עם החיים גדולים, אבל אז חסרים את הצד המרכז, את הצד של הסובייקט שמכיל את כל הדברים בקרב האדם. זה חלק מהיתרון של הגלות, אבל לא עצמו, השבר עצמו של הגלות. והרב אומר שהאומן צריך לשב לארצה, היא חייבת מחדש לבנות את אור הפנימי. אבל כדי לבנות את אור הפנימי, אז אני צריך לבוא בתור איזשהו תשובת המשקל, לרגע להיות אטומה לכל מה שמצא מאחוריה, שזה חרשון נותן לדמי קולו. אז אני חייב לככה, האור הפנימי, אז הוא אור בכל הוויה, מוכרח לבנות לו את עולמו. ולכן הרב אומר, הוא רד במסלולו מבלי לשים לב אל האור המקיף שחוץ ממנו, שהוא מלאומים גם תפיות תמידה, שיוכל לפנותו להבחין לסביבת, גם אם יש דברים באור המקיף שהאור הפנימי מסוגל להזדהות איתם, הוא בכוונה לא יקשיב אליהם, הוא בכוונה יתעלם מהם, שזה בעצם כמו שבגיל ההתבגרות, שהילד בכוונה יעשה דברים נגד ההורים, גם אם הוא יודע שהם צודקים, והם אומרים לו שזה ממש לא חכם לסתור שלוש בלילה, כן, אחרי כמה בקבוקים, אבל הוא בכוונה נראה להם מי בעל הבית, כאילו, אז כשהם שם את זה כאן, הוא, אבל אין לו ברירה אחרת, הוא אומר, אני, תנו לי, אני צריך את הדברים האלה לבנות מכוח עצמי, ואם אני אעשה את הדברים האלה, גם יש לי זהות איתם. אבל כי אתם אמרתם, זה הרס לי את הכל, ולכן יש איזשהו צד עמוק כזה, שהוא בכוונה יתום את היחס שלו לאור המקיף, וזה שהוא אומר, כן, אומנם פנימותו הריגה העליונה כבר להתחבר באור המקיף הגדול ממנו, וכשהיא מתגברת מגלה את אור התשובה מלטה העליונה, עולה לצדקות הגמורה שלא שקבע הבטאה פנימית מעולם, כי היא מסתגלה למשהו גדול ממנה מקיף אותו בוזו. אז זה רק תיארתי דרך את הדבר הזה, את התיאור שהרב כאן תיאר שחרשו נותן לו את דמי כולו. כמו שאמרנו פעם שעברה, אולי טיפה קצת יחדד, שחרשו נותן לו דמי כולו, פשט הדברים זה שאדם חרש הוא איבד את החיים שלו, אבל כמו שאמרנו כאן הוא קצת דורש שאיבד את הכלליות, כן, את כל מה שעוטף אותו, שאדם שחרש אז הוא בעצם אטום רק בעצמו, אז את כל המכלול שנמצא סביבו הוא בעצם נעקר מליבו של האדם. אבל אולי נדבר קצת יותר, כי בעצם כל התפקיד של אני הוא להיות הכוח המרכז, כן, ריכוז מלכותי, כמו שהוא מכנה את מידת המלכות, גם דיברנו פעם תקופת שמה, שבעצם זה הכוח שכל עינו להיות מרכז את כל מה שיוצא סביבו. אז במידה מסוימת הוא גם חרשו נותן לו לא רק את דמי כולו, הכוונה שהוא איבד את הכלל, אלא בסוף הוא איבד את עצמו, כי להיות עם כוח ריכוזי אבל בלי מה שיזין אותו, אז זה גם בסופו של דבר מרוקן אותו מכל משמעות. ואולי בזה רק פעם שעברה לא כל כך הדגשנו.
מה זה
איך?
לא,
כמו שאנחנו תמיד מדברים, שמידת המלכות ומידת העני, מה שאנחנו מכנים זה מידת הזווית, נכון? זאת אומרת, העיקרה של מידת המלכות זה לא צבע נוסף של תורה למציאות, אלא יכולת החלה של כל המציאות במבט אחד שלם, כן? המבואות שהרב דיבר עליהם בתחילת הסדר הזה כאן. זאת אומרת, לראות את כל הנתונים לא בתור אוסף בליל של נתונים, אלא לראות אותם בתור מבט אחד הרמוני שלם, שזה בעצם הכוח הריכוזי שמרכז את הכל למקום אחד, שנותן לכל את המיקוד המיוחד שלו. זה נקודת החידוש המרכזית של האדם, ש בהקשר מסוים זה כאן, לכן הרב אומר, או מקיף בלי פנימי, הוא חסר ריכוזיות, אז הופך להיות בלי של המון הנקודות. אבל ריכוזיות, בלי שיש לה את מה לרכז, היא ודאי דבר מכוחך מאוד. ולכן, החרשו נותן דמי קולו, לכאורה בעצם זה מראה שאין לה מה להכיל בקרבה, זה צלם שאין לו מה לצלם. אבל הרב אומר, זה כתשובת המשקל, כמו שהרב מכנה ב כן, גם באיסורים רכים וגם בדעת אלוקים, שקאנט זה תשובת המשקל לשפינוזה. שפינוזה אמר הכל אלוקות, אז הוא חייב עכשיו להגיד לא, הכל סובייקטיביות, שזה גם ריפוי מחלה במחלה, אבל זה מקום כזה שבא לצחצח את, את הכלי המקבל, לצחצח את, את כושר ההכלה של הדברים. אז אני רק אולי... בדיוק, וזה לכן חרשון אותו לדמי כולו כבשו אותו, כאילו בעצם אתה בסוף פוגע בעצמך כי אין לך מה להזין את עצמך. אז אולי רק, רק שתי פסקות פעם שלך שלא נספר לקרוא אותם, אני רוצה אתכם רק לקרוא אותם שמר. כן, כן, כן.
מה הכוונה שבזמן של הגאולה זה שזה רוב פנימי והתשמול המוקדים?
אז מה אתה שואל אז?
כן, 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 נכון.
אז זה קודם כל הבחינה של הכפירה, שכפירה היא מלכותא בלא תגא, שזה מלכות בלי להיות קשור אל הכתר, בלי להיות קשור מה שיוצא מעליו, שזה בעצם מקום כזה של מאוד מאוד תביעה בצורה ישירה לעצמיות, בצורה כזאת היא, כמו שאמרנו, שהיא קצת מגוחכת, קצת מוזרה כזאת, שהיא מגיעה עד למצב האבסורדי של הפוסט-מודרניזם, שבעצם אני לא מוכן לתת לאף, לא רק לאף סמכותיות ולאף הגדרות להגדיר את עצמי, אלא לכל משהו שיש בו איזה משהו מסוים שהוא נמצא זולת, אני לא נותן לו להיכנס לתוך האמיצות העולמית שלי, שזה בצורה השפלה של הדברים. אבל כמו שהרב אומר, כי פתאום אחרי 2000 שנות גלות שבכלל לא חווינו את המושג הזה שנקרא העצמי של האדם, אז יש איזשהו שלב כזה של התאהבות של האדם בעצמו כזה כאילו, אבל התאהבות של האדם עצמו כמו שאמרנו היא מוזרה, היא בסופו של דבר מרוקל אותו מכל תוכן, אבל זה המקום הזה שהרב אומר שאין ברירה, זה היה ריפוי שצריכים את החרשות הזאת כדי בכלל להתחיל לאזן אל מול מצב כזה שבו אדם פשוט מתבטל בכל מה שנמצא סביבו. אז הסיבה, כמו שאמרנו פעם שעברה, שהקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולמו, וכדי לגלות עוד מידת מלכות, כדי לגלות עוד גילוי מיוחד שאינו דומה אור שמדלץ על אדם אחר, לא שמדלץ על אדם אחר. אז עכשיו שחוזרים לגאולה, מידת המלכות הלאומית חוזרת, אז גם זה מתגלה דרך כל מה שכל יחיד יחיד מבין שהוא חייב לומר שבשבילי נברא העולם. זה מה שמאוד מוזר מה שאנחנו אומרים, ואנחנו בשפה שלנו היום נראה של לאומיות ואינדיבידואליזם לנעת עד את הסתרי, ואנחנו מבינים שבעומק הדברים זה אותו דבר, כמה שיהיה יותר לאומיות יהיה יותר בצורה אמיתית, עוד זה עוד דקה בדיוק אנחנו נדבר על זה, אז יהיה יותר אינדיבידואליזם. ונגיד ככה בצורה, זה לא בעתיד, זה כבר בהווה, כמה שבצורה אמיתית יש מתעורר באומה חפץ החיים עצמי שלה, אז בצורה אולי גם מוזרה, אבל זה מעורר את כל אדם האדם את, את מה שהאומה באה לבשר, כי מה האומה באה לבשר בצורה אמיתית, מעבר למה שיש מה שעם ישראל באה לבשר לעולם, זה חשוב, אבל מה שעם ישראל באה לבשר לאלוקות, מה שעם ישראל באה לבשר לאלוקות זה לגלות עכשיו את הקדוש ברוך הוא בצורה של ספיגה עולמית, שזה והביא את הטילה מקרוצי חומר, שכאן זה מה שישראל, זה עבודה שהיא צורך גבוה, מה שישראל מוסיפים בפמל של מעלה, שהם בעצם מגלים עכשיו את הקדוש ברוך הוא בצורה כפי איך שהוא נספג בצורה של עם ישראל, שבהקשר מסתם הזה כאן ליל גומר עליי, שכן נצחו ניבנה, שהקדוש ברוך הוא מחכה איך עם ישראל יפסוק את הפסק שלו בתורה, ואדם הוא זה שקורא בשמות אלוקים ואתם קוראים אדם. אז שכנס ישראל פתאום מתורת לחיים, אז פתאום בצורה אמיתית יש כאן את המהפכה שאורים איך כל העולמות כולם, כל ה... לכל סדר השתלשלות, השתלשלות שלהם, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם לכל חיי עולם הבא. זה בעצם הבשורה הישראלית, זה עומק הגאולה, כי עומק הגאולה זה לא רק איך אנחנו ניצלים מפוגרומים, אלא איך השכינה נגלת, שהשכינה נגלת זה הכוונה, כי הקדוש ברוך הוא היווה להשרות שכינתו בתחתונים, זה מה שנגל, אבל הדבר הזה פתאום מעורר את כל מושג, את המושג המהפכני הזה של מה שאנחנו מכנים תכונת הריכוז, תכונת הספיגה, שזה עומק הסובייקט פתאום מתעורר לחיים. אז אנשים פתאום נפגשים עם התופעה הזאת ואולי קצת מתמכרים אליה, אבל זה מה שמעצים את המושג הזה שנקרא עצמיות, כן?
נכון, בהופעה זה לא תמיד להגיד שכאילו הלאומית, כן, זה בהתחלה בחשבון
ברור. עכשיו זה לא מדויק, כאילו הכוונה אם תראה בהתחלה, רואים שה הלאומיות שישיבת תורה לעשה יצרה אישה גם את הכפירה, היא יצרה בעצם את המקום מסלם הזה, אלא זה היה גם לאומיות מאוד עמומה וגם סובייקט כפירה מאוד מאוד עדיין מאוד מאוד סתמית ורשונית. כל שגולה יותר הולכת מתקדמת, אז יש תביעה לגלות כאן סרוצה יותר גדולה, אבל כשאין כלים אליה, אז היא מתגלה בצורה של כפירה שהיא עוד יותר אינדיבידואלית, ועוד יותר חרשת, ועוד יותר עסוקה בתוך עצמה. זה כאילו שתי דברים שקורים בצורה מקבילה, אבל זה בגלל שבאמת יש כאן זה משהו לא מאוזן בתוך כל התהליכים האלה. אבל בסוף הרב אומר, זה ברור שהתהליך הזה עצמו אמור להוביל למקום ששתי התהליכים יתאחדו.
זה לא הולך כל כך עם הלאומיות, דווקא הפוך, עוד לא עכשיו חופרים אפילו בלאומיות.
זה כשלב שני, כי מתפקחים, זה לכן מה שאמרת נכון שלב השני ולא שלב הראשון. שלב השני פתאום מתפקחים ואומרים, אם הלאומיות, ולא קלטנו את עומק הלאומיות, אלא רק את הצד השטחי של הלאומיות, ודימנו את זה, זה כמו בגיל התבגרות, שאדם, את האישיות שלו, כאילו בעצם כל גיל התבגרות, אדם שמאוד מתעצמת לעצמיות שלו, אבל מה שהוא עושה, הוא מחכה אנשים אחרים, כחלק אני רוצה להיות עצמי, אז רוצה להיות כמו, שאני רואה איך אנשים אחרים פתאום מאוד עצמיים, מה שהרב שם מדבר בהתבודדות שם, נכון, שהזמן מטורף מאוד עכשיו, כאילו, שזה בצורה סמויה, כנסת לזה מחפש את העצמיות שלה, בצורה גלויה, אז היא אומרת, טוב, אז בואו נהיה כמו כל הגויים, כי להם יש עצמיות, כאילו, אבל זה בדיוק היא מבזה את עצמה, ולכן יש היום צד מסוים של כפירה בלאומיות, כי בעצם אף מעולם לא עסקנו במה זה עומק מושג הלאומיות, כי לא הבנו שעומק מושג הלאומיות הוא המהפכה הגדולה שבאה לא רק ליצור כל מיני מקומות דביקים כאלה של גדודי צבא, אלא שבאנו לגלות אור אלוקי מיוחד שמתגלה בעולם. אז לכן למתיים יש איזשהו חוסר תקשורת בין שתי הצדים האלה, כן? מה שאני, כאילו, החיבור מפתיע שאתה מדבר בין לאומיות לאינדיבידואלים שמוזרים, זה מה שאמרנו פעם שברה, מה שקראנו את הפסקה הקודמת, השברה הקפצים, שהרב אומר, נכון, שבעצם עומק המידה של אדם על עצמו, זה הפדנטיות של אדם להיות הוא עצמו, זה גם עומק הפדנטיות לא לקבל השפעה מאומות העולם, שבזה אני לא רק מחבר בין שתי הקצוות של לאומיות ואינדיבידואליות, אני מחבר גם לשתי הקצוות של הר המור ושל הפוסט-מודרניזם, כמובן שאני לא מצולם, הכוונה שבעצם הר המור, מה זה שם אומה, אני לא מוכן לקבל אף השפעה זרה, אף השפעה של אומה אחרת, אני רוצה להיות אני בצורה מדויקת. ואם פתאום למשרד החינוך ייכנסו איזשהו תכנים אירופאיים או כל מיני אחרים, אני אלחם להוציא אותם לגמרי, כי אני רוצה להיות מדויק, אני רוצה להיות אני. זה מה שכל פוסט-מודרניזם בתל אביב צועק על אחרים, אל תכניסו לי דברים אחרים. אז בעומק, שתי התנועות האלה, כמובן זה בצורה שלא יותר, זה בצורה מזוכחת העניינה שלה, זה בצורה שעדיין מחפש את עצמה, אבל ממש הפסקות, לפני הפסקות כאן שמדברות על גודל הידיעה של הצורך של אדם להיות הוא עצמו וכל החושות ובאמת הוא עצמו, אפשר לכן הרב מזוהק מה הכוונה שלכן כנסת ישראל, כן, זה מה שקראנו נכון בקובץ ואב, קובץ צדיק ואב, הוא הולך ואולי מפריע מציאת מומתה בכל צוותה כצוות של המעלה של תורה. והרב אומר, מכיוון שנכנסים לשפות זרות, אז הפתאום שוכחים מה זה עצמנו. ואנחנו, אם אנחנו לא, הרב אומר, לא נהנים מהפלפול ולא נהנים מהגמרה, סימן שאיבדנו את הניגון הפנימי שלנו. וכמו שהרב אומר, זאת היא הצהרה פנימית, חול וכסף שדין ישראל הגיע ממנה, כי השם בדד ינחנו ואין עמו אין אחר. ואנחנו חזור לזה שההלכות אינן בטלות, כי כל היסוד של כן של שיבוש תלמידי חכמים של לימוד גמרא זה בעצם המקום שבו האומה חיה את עצמה, חיה את הניגון המיוחד שלה, שזה בעצם יחזור לדבר עצמו. אולי רק ברשותכם, אם כבר קראנו את זה, בואו נראה גם, כי זה קצת היה הכנה לשלב הבא, ואולי בסוף אני אשלים את הדברים אחרים. כי הרב אומר בפסקה לפני כן, ואב רשפיי, כן, תורים כאן, אמת הדבר, שמה שהוא זר, הוא מעיק על הרוח, הוא מעכב את הפריחה העצמית. כל פעם שאדם יש לו דברים שהם זרים לאישיות שלו, אז זה מעיק על הרוח, הוא מעכב את הפריחה העצמית, ותחי הנשמה מגלות. אז דבר החלטה, מהו תוכן הזר בעיני הרוח, על זה צריך משקל גדול, כי המושג זר ולא זר, זה משהו שקשה מאוד לבחון אותו. אני אני כל כך מרגיש שאני צריך כן לתת איזושהי הקדמה נוספת, כי המושג זר הוא לא זר, זה לא בהכרח משהו לא ממני, אלא משהו, כל דבר חיצוני אלא לא בהכרח זר. כמו שאמרנו שכל מידת המלכות עניינה היא להיות סופגת, להיות מקבלת. אז מלא, זה כן נכון לומר שיש דברים שהם לכאורה אובייקטיביים, הכוונה חיצוני מלאה, אבל אני מקבל אותם לקרבה, אלא שכל אדם ואדם זה קשור לדרכי השלבות המחשבה שלו, שיש דברים ידיעות מבחוץ שמשתלבים היטב בהרמוניה הפנימית שלו, ויש ידיעות מבחוץ שלא משתלבות בהרמוניה הפנימית של האדם. כן, שבזה אני לרגע עוד מעט חוזר לשלוש פסקות אחורה, תסתכלו כאן מקובץ ד' ו', כל אדם צריך לדעת שקרוי לעבוד על פי אותו אופן הכרה והגשה מוחדת שלו, על פי שורש אותו עולם זה, כל עולמות אין ספורות, ימצא את תוצאה חייו. כי מפורש הרב כאן אומר, אם אדם יחיה את עצמו, אז יכול לכלול עולמות אין ספור. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור לאין סוף עולמות, אבל בגלל שאת כולם הוא רואה בצורה הזאת, שאיך הם נכללים בתכונה הריכוזית, בזווית המיוחדת, בעיכול המיוחד הפנימי שלו. על יבלבלות חולים שוטפים לתוכו מעולמות זרים שאינם כל טעם קוקין, שלום שם לגדל יפה בצורה החיים שלו, שבהקשר מסתם הזה יש נתונים שאדם אחד יוכל לקלוט אותם ויספגו בעולם שלו בצורה מאוד טובה, אבל יש במהלך המסתם שבו הוא צריך לראות את הדברים, נתונים מסוימים לא משתלבים אצלו, ממש כמו בלימוד גמרא שאדם עושה מהלך מסוים, אז יש כל מיני רישויינים או מקורות בזה שהוא רואה ממש איך הם משתלבים במהלך שלו, יש כמו שאומרים שעכשיו הם מבלבלים אותו, לאדם אחר זה יכול להיות בדיוק כמו כפפה משתלם במקום שלו, אז בעצם המדד הוא לא אם זה הוא לא, אלא שאלה עד כמה זה מתארמן למבנה חיים שלהם. אלו עולמות ימצאו תיקונם במקומם אצל המסוגרים בבינם שוכלם, אבל הוא צריך לקז חי בעולמותיו, הוא בעולמות הפנים שלו שהם לא מילואם, כל מקפים את כל חייו אדם לומר בשבילי נברא העולם, שזה בעצם לראות את כל העולם כולו ממקום אחד שלו, גדולה הנבטנית זו, זה ביטוי מאוד מיוחד שזה גדולה נבטנית, כי זה שיא הגדולה, זה שיא המקום של הגירות של האדם שבשביל נברא העולם, וזה שיא הענבה, כי בעצם בשבילי נברא העולם, אז בעצם עכשיו לא זו הוא צריך למצוא הרבה מניות עולמיות שישלבו בתוך המקום שלו, מאשרתי את האדם תולי שלימות עליונה ונמחקה לו ובתור צועל בדרך חיים מתוכה זו, זה מיוחד ועוד צדיקים במיוחד שלו עם מלא גבורת חיים ועזות רוחנית שם נגיע מאות המיוחד שלו בתורה יצא לו זו וזו. אז אני עכשיו חוזר אל מה שאמרנו בפסקה ואברש פייש, לכן הרב אומר שאדם צריך לזהות איזה דברים הם זרים ואיזה דברים משתלבים עם הרוח שלו, כן? על זה צריך, אני חוזר ואברש פייש סוף השורה השנייה, על זה צריך משקל גדול. קשר של הדמיון העצל מחליט על הערה רוחנית שאני שומע דבר מתונה בכלי שנת העצלות לא הוגלה בו, שהוא זר מה שבאמת הוא פנימי ועצמי, אלא שופי החשוך שנקבע בה מחסרון דת ומיעוט עבודה רוחנית מנקר לה את כל יקר ומרומן. אבל מה שבו אחרי חשבון עמד צדק, אחרי בירור גמור על פי התורה שהוא זר, הוא באמת משחית ומזיין כל עוד עינינו מוכנים להחיקו ואל תקרא בפתח ביתה, שבזה הרב אומר יש דברים שמתוך עצלנות או מתוך חוסר עצלנות, הכוונה חוסר ערנות פנימית של האדם, יש דברים שהוא חושב שהם זרים לו, וזה מה שקראנו פסקה הבאה שלכן הרב לפעמים שלומד את כל העסוק וכל תורה שבעל פה הוא חושב שזה זר לו, אבל כי הוא לא הרבה שנים נרדם בו הנקודה העצמית שלו שוודאי שהיא שקויה הרבה מתוכן החיים הישראלי שבו, אז הוא הושפע מהרבה תרביות זרות, אז פתאום הוא חושב שהדבר מסתם זה זר לו. אז לכן הרב אומר, האמירה של לסנן מה שלא רלוונטי אליי היא מאוד נכונה, אבל צריכים הרבה הרבה לעורר קודם כל בכלל לצאת מהעצלות, לצאת מהמחלה כדי קודם כל לפתח בדיוק או לדייק מי אני, ולאור זה בעצם לדעת לשלב את הדברים בצורה נכונה. אז כל זה אולי קצת המצב הקיצוני הזה של חשבון נתון בקולו, אולי קודם כל צדיק זן ואז לחזור קצת יותר לפסקות האחרונות כאן, כי הרב בעצם אומר שכל המציאות של הגלות זה מציאות שבה כמו שאמרנו המושג הזה של האור הפנימי, המושג הזה של מידת המלכות נקרא מן העולם, וזה מה שהוא אומר, ואני בתוך הגולה. אני הפנימי עצמי, של היחיד ושל הציבור. אינו מגלה בתכליותו, רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מאורה תאורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. אני הולך להגיד משהו קצת חריג בפסקה המוכרת המפורסמת הזאתי, כן, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נדבר. הרגילים ובצדק לקרוא את הפסקה הזאתי, שהיא באה לזעוק על זה שאנשים שוכחים את האני שלהם, כן, שאני בתוך הגולה. אבל נראה, אם אולי אני טועה, אבל נראה שאני קורא כאן עוד משהו אחר דווקא ברב, שהוא אומר לא, אין אני, אלא אני בתוך הגולה. יש מושג של אני, אלא מושג של אני הוא זייף את עצמו, נמצא בתוך הגולה. זה בעצם מה שאמרנו עכשיו בפסקה שקראנו עכשיו, שלפעמים אדם כל כך איבד את המושג שנקרא מי זה אני באמת, אז הוא מאוד מאוד כן כאילו בעצם יכול להיות במקום כזה שמאוד מחפש את האינדיבידואליזם שלו ואת המציאות המסוימת שלו, אבל הוא בעצם היא נמצאת במרחב הלא נכון שלה. לכן מה שאב כאן אומר, אני מגלה בתכליותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, ספוגה מאורה תורה של זיו של מעלה שהיא מתלווה בקרבו. אז אפשר לקרוא את זה לאור מה שאמרנו עכשיו, שאדם צריך הרבה בחירות ישראלית, הרבה זיכוך פנימי, כדי שבכלל יוכל לעמוד על המושג הזה שנקרא אני. אבל נראה לי לאור כל מה שדיברנו בכל הסדר הזה, אפשר לקרוא את זה הדבר הזה שהכוונה, כי אני בצורה אמיתית, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו יותר בהמשך, שאם אין אני, אין אתה וכל שכן שאין הוא, אין מושג הזה שנקרא סובייקט בלי שיש אובייקט, אין מושג הזה שנקרא אני בלי שהוא מתייחס לכוח שאותו מקבל, ושהאני הזה הוא בעצם כאילו כלוא בתוך עצמו. זה עצמו אומר שהאני הזה הוא בעצם נמצא בתוך מציאות של גולה, כי כמו שהרב קורן אומר, שאין אני, לא יכול להיות יותר טוב לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה התורה של זיו של מעלה. כדי שאדם יבין את עצמו, הוא חייב כל מה להיות בשיח, להיות בדיאלוג בין ה... הוא לבין העני, בין הקדוש הוא לבין האובייקט לבין הסובייקט, שבעצם זה בין הקדוש הוא לבינו. אז רק שאדם יחיה את החלק מהיכול של אדם להכיר את עצמו, זה כמו שזה רק בגלל שאתה נפגש עם הנושא שאותו הסובייקט אמור לסב לקרבו, רק זה בעצם מה שמפתח, מחדד, מגדיל באדם את נקודת החיים העצמית שלו. זה שתי צורים הפוכים. יש אני בתוך הגולה, הכוונה שאתה מוחק את האישיות שלך, אתה כל כוחה רק שומע לרבנים, שומע לדמויות אחרות, וזה זעקה של אב כאן, שאיפה אני שלך, כאילו, כן? זה קריאה אחת. קריאה שנייה, יש לך אני, ואני הזה הוא אני שנעקר ממקומו, כי כמו שאב אומר, לפתח את אני, אם אין חלק ממושג אני, הסובייקט זה שיש אובייקט, זה שיש תוכן שאותה אתה נושא בקרבך, שבצורה הכי עמוקה מושג אני הוא לקבל פני שכינה. וכמו שאני אומר, ואני לא עומד את זה, אלא לפי הגבורה העליונה, שזה בעצם כוח הריכוז של הספוגה מהרה התורה של זיו של מעלה שהיא מתלבת בקרבו. ולכם אלה כאילו שכחנו מה זה מושג אני, וכאילו נגיד ככה, זה כמו שאנחנו מתארים, זה בעצם יכול להיות איזושהי מחלה של נוקבה שרוצה להיות בני עצמה, שהיא פמיניסטית. אז זה בעצם רחמנות על כל ה... עד שאני אומר עכשיו שתי הדברים הם אבא עתליה, כי באמת באמת כמו ש... אדמור הזה כן מביא את המדרש שלעתיד דבו תתגלה מטל של נשים, וכנראה שהיום כבר המצאות בשלה לגלות מטל של נשים, אבל זה השבר הכי גדול שעה שסוף סוף מעלתן של נשים התגלה, במקום להיות אישה היא מנסה לחכות דמויות אחרות. אז זה בדיוק חלק מהכאב של אני בתוך הגולה, כאילו.
אבל כל מה הסביר שזה חרשו שומר, זה הכפירה כאילו בשלב הגלות, כאילו רוע המובן היה שבגלות זה לא הבעיה, זה בעיה של גאולה כבר.
נכון, ואני שואל
שאני מתואר פה שאני בתוך הגולה
אז אני בתוך הגולה, שאלה אם זה כוונה לתור עובדתי שבגולה אין אני, או שהכוונה שחזרנו להיות ישראל ועדיין אני בתוך הגולה. האם אני בתור הגולה זה תיאור של מה קורה לעם ישראל בגלות, או שהרב כאן זועק את הזעקה שעדיין אני בתור הגולה? הביטויים שהרב יתאר בהמשך, כן, חטאנו עם אבותינו, חטא אדם שול שנתקל לעצמתו, חטא אדם של נחש ואיבד את עצמו, לא ידע לשאול תשובה ברורה, שעת היקה פנו שלא ידע נפשו, שהאנינות האמיתית נבדה ממנו, מה הכוונה בחטא אדם הראשון? שאני עכשיו, כמובן, אני לא בא לשלול שיש כאן שתי צדדים. אתה יכול לומר שאדם ראשון היה מחוק ממנו מושג הזהות שלו, וזה מה שגרר אותו לחטא. אתה יכול לומר שהיה מה שמחוק באדם הראשון, זה שעושה שבר, הוא לא רצה להיות מחובר לעץ החיים, שהוא בעצם היה קצת מסוים בעודף, כמו שהרב אומר, עודף סובייקטיביות, שהוא בעצם התבלבל, מה זה מושג העני, שהוא, ויש כאן איזושהי מחלה של חרשות יתרה, שהוא כל כך רצה, כמו שבאמת מסבירים בפנימיות, שהוא ודאי סדל של שמיים, מאוד מאוד רצה לחוות את האור אלוקי, אז לכן הוא אומר, כמובן שהוא רוצה לאכול מעץ הדעת טוב ורע, את הטוב ולא את הרע, הוא רוצה שאני ארגיש את הדברים, אז במידה מסוימת, את הדבר הכי יסודי, שכלול בתוכן מושג אני, שזה בעצם להיות, בעצם לזכות להיות מקבל, לזכות להיות מעכל פני שכינה, ולא נצא מזה, זה לא מטשטש את העני, אלא שיח יהודיות של העני, כי איך כל עץ החיים נצפה בקרבי, אבל את הנקודות, האדם לא הבין. מזה מסוימת, כמו שקצת אני אנסח את זה מסגרות שלנו בעבר, כי האדם מהעני עצמי שלו, שהוא לא מוגדל ותולד את הבלימה, ממנו הוא קצת מפחד, זה קצת לא רוצה לי בעיניו, אז נוח לו להתעלות בעני צבעוני, בעני מוגדר, בעני מסוים, שם אני יכול לתת כל מיני מדדים של הצלחה, כי אם אני זה לא הצד שמקבל את הדבר שזה בעיניו נראה משהו כזה, לא, לא, אף פעם לא מבין מדוק, אמר בדבר הזה, אבל כמו שאני לא מבין, אל תחשבו, לא, כולנו מבינים. אבל הרב עצמו אומר שזה באמת משהו עמוק פנימי מאוד, שהוא הצד הכי אינטימי הכי שקיים בך. אז נוח לו, אני זה מתמטיקאי, אני זה נגר, אני זה אנליטיקאי, כל מיני דברים מסוימים שדקה הוא מגדיר את עצמו, אבל בעצם הוא בתוך הגולה, כי הוא בעצם אותם את עצמו למקום שבו הוא נמצא. אז אני באמת, אני, שאלה טובה, מה היה חד אדם הראשון? האם חד אדם, כאילו, אני עכשיו במקנות, אני, זה לכאן ולכאן. אני גם צמצם שחד אדם הראשון זה שהוא שכח את גודל הנשמה, גודל האישיות שלו. אבל אני אומר זה בד בבד, הכוונה כי הוא שכח את גודל הנשמה שלו. שגודל הנשמה שלו זה את גודל אותו חלק ולא כמימד. במילה הוא זנח אחרי אלוהי נחר, הכוונה הוא הגדיר את עצמו על פי הגדרות אחרות, אז לכן אני כל מיני אומר, אין אני או שיש אני שבתוך הגולה.
זה נתנקר לעצמיותו, זה נקרא, כאילו, בפסק קודם, זה העצמה של עצמיות בלי לשים לב למה שחוץ אליך, אבל
זה מה שאתה
אומר, אני אמלוך, לא הבעיה שאין לך...
אז זה מה שאני, לכן יש לי פעם בפסקה הקודמת, שזה לרפא מחלה במחלה אחרת. אל מול, אני מסכים שיש שתי מחלות, יש מחלה של התבטלות, ויש מחלה הפוכה של חרשות, אבל שתי מחלות של העני, יש מחלה של אין עני, יש מחלה של עני שהוא מזויף, שעושה שבר, הוא בעצם לא מבין את הנקודה שבו כאילו. אז אני באמת בכנות לא יודע איך לקרוא את הפסקה הזאת כאן, אבל אני רק מרגיש כאן שיש כאן כאילו, כמו שאמרתי כבר בפסקה השנה, שאינו מתגלה אלא על פי גבורה עליונה ספוגה מהאורה תאורה של זיו של מעלה. זה מה שאומר שגם אדם ראשון נתקל את מוזר שפנה לדתו של נחש, ובעצם לא יודע לשיב תשובה ברע על שאלת היקה פני שלא יודע פני שעניות האמיתית. מה זה עניות האמיתית? לא רק אין עניות, עניות האמיתית נבדע ממנו. ולפחות לפי איך שהרמב״ם והרב הצל הזכיר את זה כאן בסוף הסדר הקודם, הסביר את הדברים שנעלה מאדם דווקא הכמיהה לעץ החיים, הכמיהה לקשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם המקום שבסוף הפיל את האדם כל הפעילות. בו אני באמת אני מסכים שגם בשאלה הבאה זה גם יהיה זה. בחטא השתחווה לנחר חטא ישראל, זנח אחרי אלוהי נחר, איתנתו עצמית עזב, זנח ישראל טוב. אז אני האמת היא עוד פעם שתגיד את הדוגמה השנייה אפשר להבין לכאן ולכאן, כאילו יש צד אחד לומר שבעצם כל השבע של עם ישראל היה שאותי עזבו מקום עם חיים ישלוב להם בערות, בערות שיחילו המים. מה זה החטא הזה של עבודה זרה? החטא של עבודה זרה זה בעצם במקום להיות קשור לאינסוף, לקרב אותו אל ההגדרות החלקיות שבו אדם נמצא, שזה בעצם חטא ההגשמה, וזה בעצם עוד פעם כי לאדם אין לו את האמון להיות כלול בתוך אור אינסוף, שזה בעצם עומק העצמיות שלו, אז הוא מגדיר את עצמו על פי הגדרות מסוימות. אני רק אומר, יש גם כן צד שדווקא כן מחזק את הקריאה האחרת, שקצת נראה במאמר דעת אלוקים, שהרב ציטט את הדברים האלה, שמביא את הרמב״ם, שלא תסכו מלחמות, שהכוונה אלוהי נחר, זה אלוהים שנוחרים הם וזרים לעובדיהם. כן, שבעצם, מה זה? מתנקרים, שבעצם שהחץ של הלכה אחרי עבדה זרה זה לדעת אחרי כל מיני עוצמות אדירות שמוחקות את, את הפנים של האדם, ובעצם עיקר השבר הגדול שהושברנו הוא כי לא היה לנו את מה שהרם מדבר במאמר דת אלוקים, את ההלכה בדרכי השם, זאת אומרת את היכולת לראות איך האור אלוקים פיה בתוך האדם עצמו. ועד מלא עכשיו עושה בכאן, כן יש כאן בעצם שכחת אני עצמי, זה השכחה איך האור האלוקי אמור להיות מגולם גם בתוך החיים של האדם עצמו. כן, וזה כן הקריאה השנייה. אני עוד פעם לא מכריע, מה זה? אני יודע לך
קוגניטיבי כאילו בהתחלה הוא לא ידין, עכשיו אנחנו מדברים על זה שהוא לא ימין בעצמו, זה עניין שהוא לא ידין, זה עניין שלא היה בשלות, אין פה הכרה.
הוא גם קודם תיאר את זה כי נתנקר לעצמיותו. אני בסוף כל בעיה כאילו שתכלית השכלית היא רק התוצאה, זה מתחיל קודם כל משאלה של איזה אמון יש לאדם בעצמו. זה ברור שהסוגיה היא אמון של אדם בעצמו. אני רק עוד פעם מתלבט, האמון של אדם בעצמו שהוא בכלל חושב שהוא חסר משמעות, או שהוא לא מאמין בנקודה העמוקה הפנימית שלו, אז הוא אומר מנסה לשקם את הזהות שלו דרך כל מיני הגדרות חיצוניות. זה מה שאני מתלבט, אבל זה ברור שזה מתחיל כאן קודם כל משאלה של עד כמה נקודת החיים העמוקה הפנימית של אדם היא זאת שמשמעותית אצל אדם.
האם הפער בין שתי ההזרנות של הנגידות הגדולה זה שבאחת מהן הייתה כבר השלמה עם זה שאני בתוך הגדולה ולכן הייתה התבטלות, ובשנייה בגלל הבשלה שלי נפות עם זה, אני עדיין בתוך הגדולה אבל אני כבר מבין שזה לא המקום שלי, זה כבר לא אמור להיות כאן.
בשתיים זה נכון.
לא,
אני
אין אני, אז בכלל אין התמודדות, כאילו אין פעם.
מה זה, איך?
אתה אומר שאין אני, אז כאילו אין התמודדות.
כן, יש מקום של ייאוש, יש מקום של לנסות להיאבק בזה. אני רק אומר, כאילו אתה רוצה למד זכות על זה שאדם כן, מה זה?
אני כבר לא יכול להיות יותר בגולה, אבל הוא עדיין בתוך הגולה, והוא
כן, הוא רוצה, אני מבין, אני הדגשתי שסוף סוף, בגלל אי הנוחות הזאת, אדם יצר לעצמו כל מיני פתרונות מלאכותיים כדי לשקם את הדבר הזה כבר. וזה כבר כן איזה שאתה נושא של נסיגה מהפתרון גם.
זה ברור שלא
יחילו
המים.
כן.
עד שהוא יהיה באמת הפתרון הנכון.
אתה אומר, אתה רק אומר בצדק, שהוא נמצא כאן סוף סוף בחיפוש, כי ברור לו שיש מושג כזה שנקרא אני.
זה כבר בלתי נסבל.
כן, בסדר. הכחישת את מיותה, חטא הארץ, הכחישת את מיותה, שמצווה התחילה הלכה אחרי מגמות ותכליתיות, לא נתנה את כל חילה כמוס, לא טעם עץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה, לחשוב דבר גורלות וקריירות. אני בכנות, עוד פעם אני מבולבל, האם הכוונה כאן שהיא יותר מדי יצאה החוצה ולא התעסקה בעצמה, למרות שכמו שמתואר כאן וכמו שמתואר בחץ, היא התעסקה הרבה בקריירות. כי אני חושב, אדם קרייריסט, הוא אדם שהפסקה מדברת עליו, הוא אדם שהוא בטלן, לא עושה כלום.
למה לא להסביר זה כמו ידע שמות רבים ושמו לא ידע? לא, אני יודע הרבה שמות רבים.
אני שואל, אדם שטעם העץ אצלו אינו כטעם הפרי, הוא אדם שיודע הרבה שמות קלים ושמו לא ידע, הוא אדם שהוא, מה זאת אומרת, אני מנהל הייטק, אני מנהל זה, עושה את הדברים, ואת שמו לא ידע. זה לא משהו שידע שמות אחרים. הוא מגדיר את עצמו על פי הפירות. זה חטא הארץ. חטא הארץ הייתה לא כזאת שכל מיני רגע הקשיבה. אם חטא הארץ היא בקענית, הייתה בכל גלגלים, בכל גלקסיות, זה רק את עצמה ישרחה, זה דוגמה נפלאה. אבל רק נביא דוגמה למישהו מסוים שכפרוץ אומר, וואו, נגיד ככה, לא איזה אנוונטנו, איזה גייבה הוא. הוא כל כולו פירות, הוא כל כולו משדל כולם את הפירות אפילו שהוא עושה. אבל רק שנייה, איפה העץ שבך? למה אתה רק עסוק בפרי? למה אתה מגדיר את עצמך על פי הקרייריסטיות שלך? כי מדובר כאן אדם קרייריסט. אדם קרייריסט, המשפט שאמרת שהפסקה הקודמת הוא יודע הרבה שמות שמול לא יודע, זה נכון עליו? לא בטוח. אולי, אני יכול גם לדרוש שם, זה כן נכון.
זה כן נכון. מה זה? לא יראה למה הוא לא מגיע לקריירה, למה? כי זה יכול להיות שכן.
לא, זה הבחנה שהדור אמר קודם היא חשובה. כי סוף סוף יכול להיות שזה, אבל המניע של אדם תוך קריירה זה בסוף כי הוא חושב, חשוב לסוגיית העני שלו. גם אם הוא מבטא אותה בצורה כושלת, אבל המניע שלו זה לא כי הוא בהתבטלות, אלא כי הוא סוף סוף יהיה לו מה לספר בקורות החיים שלו. אז אנחנו מבחינים כאן לשאול את הצודק, זה שהוא סוף סוף את עצמו מגדיר על פי האחרים, זה עצמו אומר שיש בו משהו מסוים שהוא יודע שמות רבים, אבל זה יודע שמות רבים הפוכה ממה שהיה בפסקה הקודמת. שם הוא יודע שמות רבים ולכן הוא אמר, אז אני לא כלום, אז בוא, מי אני ומה אני? אני אפר ואפר לעומת כל מיני שמות שאני יודע מבחוץ. יש כאן משהו שאולי לכן אני עכשיו כן לאט לאט מוכן, כאילו מבין את עומק דברים שהעובדו נראים עכשיו, שבעצם אני מדבר על משהו כזה שבנפש הוא כבר כן מחפש אני, אלא כוונותו רצויה מעשה אינו רצוי. לעומת הפסקה הקודם שאדם שנעקר מן מושג העני, הדוגמה הספציפית הזאת כאן מדברת על עת שממש עניות, הכוונה עוצמתיות מאוד מאוד משדרת אצלו, אלא שהוא תולה את הכל בפירות, תולה את הכל אולי, וזה כמו שאתה אומר, של צד מסוים סמוי של כניעה אל מול אחרים, כי אני צריך להגדיר את עצמי על פי אחרים. בעיני זה בעצם הכוונה, אני צריך להיות עוד צבע, או אני צריך להיות כמו כולם. וזה, לכן יש כאן לא אדם נבח שאין לו אני, אלא אדם, אדם עם תרגל, השעה שהתעורר בו כוח אני, הוא מבטא את זה בצורה מצחיקה. בסדר, אז...
אני חושב
שהיא
רוצה
למצות
את עצמה, היא לא
תשאר עקרת
בית,
היא
רוצה למצות את עצמה.
לא, אתה חושב שהדוגמה כאן, כאן זה נהיה לי אדם הגלותי, שאת נשום מאוד שנה, שהוא בעצם אמר, אין לי זהות, אני רק אקשיב מה ספרים אומרים, ואני אהיה כמותם. השאלה... אם זה התיאור שמתואר כאן בשחטה הארץ שטעם יש שבטעם הפרי, או חטא לבנה שאמרה אין שתי מלכים יכולות בכתר אחד, ולכן היא הלכה ובכתה וכל מיני רק הריצה את השמש, זה החטא שלה, או שלכן היא אמרה שאני רוצה עניים לך. החטא לבנה הוא הקדומה הקלאסית לעניים לך, הוא הדוגמה הקלאסית לחטא הכפירה, לא? זה סליחה, עוד לא קראנו את המשפט הזה. כתרגע הירח, כבדה סיבוב פנותה, שמחת חלקה, חלמה, על דבר עצמת מלאכים חיצונה. מה חוץ חיצונה? וכל עולם מצולל בעודן העני של כל אחד, של כל הפרט, של הכלל.
מה שהרב מראה שבעצם שתי הדברים האלה הם לא הפכים.
נכון.
קודם, בפסקה הקודמת, הרב הציג את זה בתור שתי הפכים. דבר אחד אני מתבטל, דבר שני אני עצמי. ועכשיו הרב מראה שזה לא שתי הפכים.
שיכול להיות שכאילו שבעומק אני מאוד מחפש את העני, ובפועל אני מגלה את זה, את העני, על פי איך שהחברה אותה שאני אגלה את העני. ובעיניי זה הכוונה, אני בתוך הגולה. לא אין אני בתוך הגולה, אלא יש אני שנמצא אדם בתוך משגל של גולה, שזה בעצם איזשהו סם מסוים של אור וחושר שנמצאים בערבוביה. שיש כאן מאוד מאוד חיפוש אחרי אני, אבל יש כאן, בגלל שאני עדיין כנוע בצורה סמויה, לא לגמרי הבשלתי את עומק נקודת אני. אני עדיין כנוע לעולמות המוצאים שנוצאים מחוץ אליי, אז גם שאני מביע את העני שלי, אני מביע אותו על פי הקטעון שבו החברה חושב שזה נקרא מימוש עצמי. זה הצורה שדקה אני ממש את עצמי. ועל נראה לי שעיקר הפסקה כאן, בכל הדוגמות שהביאה, מדברת יותר על האופי המסוים הזה כאילו של הזה. אני חושב. עכשיו, ברור שהפתרון הוא לא שהפסקו של הרב, תמתן את עצמך, קצת יותר ענו ותפסיקו את זה. ברור שהפתרון הוא אדרבה, תאמין עוד יותר בעצמך. תאמין בנקודה העמוקה, הפנימיות שלך שהיא לא מותנית בדברים חיצוניים. שאפשר לומר, תאמין בעומק הנשמה, הפנימיות שלך שהם אלה, וגם שזה בשלב העת, בלי קשר לפירות הוא נכון מאוד, ולכי מעטי את עצמך, כמו שהקדוש ברוך הוא עונה ללבנה, תבין את הייחודיות שקיימת בך אל מול החמה, ובהקשר מסוים זה, אבל כשאני חוזר גם לסיפור של אדם הראשון, אז בעצם התביעה של אדם הראשון הייתה, אלה תבין שעומק האישיות שלך זה מקום הלכתנו באלוקים, זה לא קשור לצחיים, זה חלק מההשלמה של הדיוק של המושג העני הזה במקום הנכון שלו.
הרפואה שהייתה במקום שהיא בעצם מחלה, היא מחלה באותו דבר בעצמו, זה בכלל לא כאילו...
אלא זה הקדוש הוא ריפה מחלה במחלה.
באותה מחלה.
באותה מחלה.
באותה מחלה, כמו שאמרנו.
יכול להיות. נכון.
כן, נכון. זה נשמע איזה מצוטלת כזאת שכל פעם תחזור על עצמו. מה הדרך כאילו, גם במישור הלאומי, גם במישור הפרטי, שזה מגלים שזה לא סותר, העצמיות והעצמיות הפשוטה.
כן, נכון. לא, אז ברור שהרב כאן קורא, כאילו, הרב מאמין שהמצוטלת הזאת היא רק חיצונית, ולאט לאט, כמו שהרב אומרים כמה מקומות, שבתוך המצוטלת הזאת יהיה בסוף שיווי משקל סימוי פנימי שיבנה מתוך הדברים האלה. זה, הצורך במטולטלת, כמו שאנחנו מדבר הרבה על המאבק בין שור הבא בלוויתן, הוא שהייתה יותר מדי קיצוניות למקום אחד, אז צריכים עכשיו יותר מדי קיצוניות למקום האחר כדי להתחיל להסיץ לדברים. אבל בסוף זה מה שהוא אומר, זה מה שהרב קרא בסוף הפסקה הקודמת, איך זה על שכנסת ישראל, הנה תבוא גאולה, נת הקבלת הפרט, הרב פני יבוא מחבור, מזוז עצמי, יזכור ימים מקדם, שהרב אומר, זה חלק בקוף למתחת למעלה, שזה חלק מכל תנועת הגאולה, שלאט לאט הולכת ובונה מחדש, מושג אמיתי של אני כן צריך להעיר עוד משהו נוסף חשוב כאן, או לזכור את הפסקה ואז אני אשלים את הדברים, לכן הרב אומר, באים מחנכים, כל הולך העולם יצול בעובדן העני של כל אחד של פרש וקלט, באים מחנכים מלודים, עושים בחצוניות, עושים דעת גם הם אין העני, מוספים תמן על המדורה, משקים את עצמאים בחומץ, עושים את המוחות ולבות בכל משהו חוץ מהם, ואני הולך מקום משתקח. אני, עוד פעם בזהירות, אני חושב שהביטוי מוספים תמן על המדורה, משקים את עצמאים חומץ, הוא ממש מחדד את הדבר הזה, שיש להם, זה לא מתעלמים מהצימון שלהם, הם נותנים לצימון שלהם, הם כאילו אמורים לתת מענה לצימון שלהם, ונותנים להם בדיוק את מה שהם לא צריכים לקבל. וזה בדיוק להוסיף תבן על המדורה. כאילו אתה חושב שאתה מחבר את השריפה ואתה רק מעצים אותה. אז כאילו בעצם באים מחנכים, מנודים, מסתכלים מחצוניות, עושים דעת גם הם ענייני, הרב מדבר כאן על מלומדים, פדגוגים כאלה, שכאילו אמורים... אני אומר בכנות, גם יותר, יש מקומות ברב דווקא על הפדגוגים, בכלל הרב יש לו שלושה מקומות שאני זוכר שהם יוצא נגד הפדגוגים, והמחנה שלהם של שושתם, שהם לא מבינים את עומק המושג הזה שנקרא אני. גם בסוגיה שם של, רגע, לפי ספטת מסתות מור תכוונה, נכון? שם הרב אומר, תואים הפדגוגים. בספטות המסתות מור תכוונה, שהם חושבים שברגע שינגישו לתלמיד את הכל בצורה מסודרת ולא יתנו לו לעבור את כל תהליכי הכאב שלו, הם חושבים שבזה הם מסייעים לו, ובזה בעצם רק גורמים לו שכל הידע שלו יהיה ידע חיצוני ולא ידע שיעבור את העיכול הפנימי. שאני, כן, עכשיו הרב הזכיר זה גם ממש סוגיה דומה על מוציא חימה, נכון, ש... אין דברות אומרים אלו מי שמקיא חלה שינק ממנו, גם שם הרב משתמש בפידוי פדגוגים, ששם פחות על המהירות, יותר אבל על תליכי העיכול, כאילו, שבכולם בעצם המסר הכלי שלהם הוא שאצלם חינוך זה עודה של ידיעות ועודה של נתונים, אבל פחות הצד של העיכול הפנים של דברים, שזה כאילו יכולה כמו הקריאה הקלאסית של הפסקה, שלא מבינים ש... העניין הוא לא רק לתת לאדם ידע, אלא בסוף שבל הסוגיה היא לבנות את האישות של האדם, וחלק מנה הוא צריך לעבור הרבה הרבה תהפוכות והרבה צריך לעבור את התהליך עצמו, ומאלה בתוך הדברים האלה צריך גם לדעת איך להקיד דברים ולבנות אותם ולקל אותם מחדש. אני רק מנסה להבין אבל מה רצו הפדגוגים להשיג. הם לכאורה רצו ככה נראה בשתי הפסקות שם שהם התבלבלו, שהם רצו דווקא מאוד לבוא לקראת הילד ולהקל עליו, אז כאילו הם בצורה מסוימת נראה שהם מאוד מאוד משרתים את התלמיד ולא מבינים שבזה הם מזיקים לו, כי הם לא מבינים מה זה מושג העני. כי מושג העני הוא בסופו של דבר מושג שבדיוק קשור למה שאנחנו כל מיני מדברים, לתהליך העיכול המיוחד, לצורת בניית הדברים האלה, שבקשה מושג זה, אם האדם לא יעבור את התהליך עצמו, אז מר ומר גורלו, אנחנו אי אפשר להתעלם מזה, כאילו העולם היום שהולך לקראת בינה מלאכותית הולך להרוס לגמרי את מושג העני. אני מת לזאת השם, השנים הקרובות אנחנו נצטרך הרבה, לא נצטרך, בסוף עד הבא, כולם, ברור לי שהכל בא רק כדי בסוף לעורר בכולם את הכמיהה למושג הזה שנקרא אני, אבל אם כבר הבינה המלאכותית אפילו כבר חושבת לאדם מה לחשוב כאילו כבר, אז באמת כבר הבני אדם יהיו מורכנים לגמרי משמעות במקום מסוים זה שם, וזה המקום מסוים זה שבעצם לעבור את התהליך עצמו, לעבור את הדרך עצמה, שזה חלק מטעם האש כטעם הפרי, שהוא דבר שהוא הכי משמעותי בתוך הדברים האלה. איך הדברים האלה צמחו מתוך האדם עצמו, איך האישות הפנית של אדם, אתה שותפה לתוך התהליכים האלה, זה דבר שבעולם כבר יותר לא יהיה. כי לדעתי, רוב האנשים שכתבו בכלל מאמרים בבינה המלאכותית אפילו לא יקראו אותם, אלא יגישו אותם על המציא, אבל גם החרוצים שלהם, שיסקרן אותם לראות מה הם כתבו על עצמם, אבל המושג הזה של של עומק מושג אני, שאני לכן בהקשר של זה כאן לדעתי החידוש הגדול של הרב, שזה עצם עומק הריכוז, איך אני, הנושא הוא לא הנתונים, אנחנו מקלטת את הדברים, זה הנקודה העמוקה הפנימית שחסרה מאותם פדגוגים, שלכן הם כאילו מסיים ורק כזה, ואני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה, שזה בעצם מאבד מאדם את כל העולם הרוחני, כי אם אין את המושג הזה שנקרא עומק הסובייקט של האדם, אז אין גם את עומק הסובייקט האלוקי, הכוונה הקדוש הוא נתפס כמשהו ולא כמישהו, לא כוונה כאיזשהו בעל רצון סמוי פנימי שמסותר בתוך הדברים האלה, ואז גם אין אתה, כל הקשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, גם הוא הולך ונאבד מן העולם. אז זה עוד דבר שעל הבינה המלוכתית, שיש כאלה שאומרים שלא יש אחרי בינה מלאכותית, אני לא מסכים איתם, רק כן, רק משתמש את זה שאומרים שם נתית כבר כל ה... טוב, אני ממש כופר מה שאומרים, רק כן, רק כן, כל האמת אומרים שכל הצורך בלימוד תורה לא יקיים, ואז מה נעשה? רק מתפלל כל היום, את התפילה הבינה המלאכותית תוכל לקחת לנו. אז אני חושב שהתורה עצמה היא תפילה, ולכן הם לא צודקים, אבל נקרא צודקים בעובדה הזאת שהמושג הזה שנקרא עצם הקשר, זה דבר שאף דבר לא יכול להמיר את הדבר המסם הזה, וזה בעצם, אם אין את המושג העמוק הזה, שנקרא אני, שבעצם מבין שהמציאות היא לא רק ההגדרות שלה, אלא עצם צורת היחס, אז אין, בקדוש הוא לא מזהים בו בכלל את ה... עומק הפנימי של בעל הרצון שעצם אחרי הכל, זה כל המושג של האתה הולך ומתרר.
אתה במובן הזה יותר עליון?
איך, איך?
אתה במובן פה זה יותר עליון?
לא זה יותר עליון, יותר מרכזי אבל.
יותר
חס
אישי.
יותר המרכז של הכל, כי המרכז הוא סוף סוף עצם הקשר שבין אדם לבורא. אז כאילו הוא, זה המדרגות הכי עליונות. מה זה איך? אז כאילו ברור שהכל נעוד בזה שקודם כל אין הוא, באמת אין... אין תוכן פנימי של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, אז אין גם אל מי לפנות, אז גם אחר כך גם כל התפילה היא בעצם תהפך להיות איזשהו קאוצ'ינג או משהו כזה, כאילו שאין בו באמת משהו שיש כאן בכלל מושגים של עצמיות בתוך כל העולם, העולמות כולם, והתוצר הכי חד של הדברים האלה שכל מושג האתה, שזה כמו ששאלו אומר שכל התפילות מתחילים מהמילה, הברכות המציאות הם מתחילים מהמילה אתה, אתה חונה לאדם דעת, אתה אחד, אתה קידשת, אתה בחרתנו, שזה עומק התפילה, זה דבר שיהיה חסר מן המציאות. אני זה מושג עילת המלכות, מושג הסובייקטיביות. הוא זה עומק אובייקטיביות. ואתה זה הקשר ביניהם. בשערי הוא אומר, אני זה מלכות, אתה זה תפארת, והוא זה כתר. הוא אגפנו. זה הסובייקט. זה כוח המקבל. זה הכוח הזה של הכוח הריכוזי, תכלול של הכל דרך דרך המבט המחשבתי. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
האובייקט הוא קיים אצל כולם, אבל כל אחד קולט אותו אחרת.
בדיוק.
אז לפעול הקליטה היא השתקפות של האני.
נכון.
האני זה המשרד.
לא, אבל זה כל הסיבה למה יש אני בעולם. למה הקדוש ברוך הוא שם מושג אני? כי הוא רצה שכל הידיעות כולם יסתפקו ב... הרבה אספקלרות שונות, כל אחד אחד יחל אותם.
זה המשרה שקולטת, דעת או זעת.
וזה עצמו החידוש, וזה עצמו החידוש הכי גדול.
זה שניהם? זה המשרה והאור?
לא, כי המשרה היא האור. צורת הקליטה היא האור עצמו. מה זה?
המשרה זה הכלי,
זה הכלי.
לא?
זה כאילו, אי אפשר להבחן מנים, הכוונה, צורת הקליטה שדקה נקולטת את המציאות, היא גם החידוש שאותה נמיר בעולם. רוח הפנו משך שם זו כבר אותו הדג עוד לא, איננו מחוץ לנו. רוח אפינו, את השם אלוקינו, ודוד מלכנו נבקש. כן, יש כאן רמיזה, דוד שמזאת המלכות, שאת השם אלוקינו, את דוד מלכנו נבקש, אל השם ולתורו נפחד, את העני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא, אסר כל יהיה נחר, אסר כל זר ומזר, תראים כי אני השם, אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם את מצרים, להיות לכם אלוקים, אני השם, שסוד הגאולה זה... לבדות את מושג העני.
הרב, זה בעצם מוזר שדווקא בדורות של כפירה אז מתעורר החיצוניות הזאת, לא של כאילו בינה מלאכותית שהכל, כאילו איך מתעוררת כזו
חיצוניות? אני חושב קודם כל שעומק מה שיש את הבינה מלאכותית, כי בצורה סמויה מאוד מסקרן אותם לדעת איך אני חושב. אלה שבונים את הבינה מלאכותית, לא משנה איזה נזקים עושים לאחרים, זה אנשים שפתאום קולטים שהסיפור האמיתי, בואו רגע לחשוב מה גורם לי לחשוב, אתה מבין? זה אלה שבעצם בונים את הבינה מלאכותית הם אנשים באמת גאונים, כאילו הכוונה שבעצם פתאום מנסים לא רק להבין שיש נתונים אלא לנסות לאתר את הדברים האלה, בסוף בצורה אותם הם מוסיפים חומץ לצימון שלהם, אבל מאוד מאוד מחפשים את הדבר המרכזי שנקרא עצם צורת החשיבה. עכשיו אתה צודק שזה חלק מהבלבולים של הגאולה שבעצם מחפשים מאוד מאוד זה, אבל לא יודעים איך למצוא את הדבר הזה. זה ברור לי, אין ספק שהדבר הזה, ככל שהשנים ילכו, הצימון ילך ויגבר, התחושת כבר עכשיו, כי אנחנו רואים איך כל כבר שעשר לדור הישן שהיה לו את כל האייפונים והיה לו את כל הדברים האלה, כן, כבר דיברו על זה אנשים של פעם, כמו שאתם צוחקים עליה שאני מדבר על טלפון של המחוגה, כאילו שמזה אנחנו מתחיינו, אז גם אתם כבר הולכים להיות האנשים של פעם. אבל אנחנו רואים איך הדבר הזה לא הוסיף אף תקשורת, אלא יצר, עצים את הבדידות בצורה מפחידה ונורית בעולם, וזה רק ילך ויגבר יותר, ואז העני בתוך הגולה רק ילך יותר ויותר ויזק. וזה בדיוק מה שבצדק אמרת, שמוסיפים טבע לדורה והחרשון תלת מכולו, ובסוף בצד התשוקה הוא כן חיפוש אחרי אני, אבל מחיפש מצד הלמעשה זה רק מחריף את סוגיית אני.
זה בתור פתרון,
אני אמרתי
זה
פתרון בתור לשבור שמאלה,
גם בבעיות דברים אחרים, זה גם בעיה של אובייקט. אין לך אובייקט, תקוע בתוך הסובייקט שלך, אתה לא שומע כלום. אבל עכשיו הרב אומר יותר גרוע, אם זה ככה שהפתרון הזה בעצמו הוא דופק את הסובייקט, זה לא...
כן, אבל באיזונים ביניהם הוא סוף סוף כן מטה את זה לכיוון האחר. הוא כן נותן את המענה לדרישת העני, כאילו. זה כן נותן את המענה. טוב, בסדר.
אז
זאת הפסקה האחרונה,
הרבה שסתם הגאולה זה לבטא את העני, איך
הוא מבן... איפה?
כאילו אתה תקרח עונה,
לידם כי אני
השם
לא תחיל
ומוציא
אתכם,
זה
אני השם,
לא זה דובר על השם.
כן, אבל כמו שאמרנו, כל המושג אני האמיתי של האדם זה אני ראשון ואני יכול מדי על אלוקים, זה הגודל מדיית המלכות האלוקית. אני שלנו הוא לא מצד המימוש האישי של דוד, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לדעות בעולם בצורה של גילוי אלוקי שנקראת אני, שנקראת קודם כל כנסת ישראל, שנקראת, זה גילוי אלוקי שלנו. כל הסוגיית העני זה עבודה שהיא צורך גבוה באמת, שזה מה שמכונה שהקדוש הוא מתגלה בצורה של אני השם, הקדוש הוא מתגלה בצורה של אני, בצורה של צורת גילוי, אבל זה גילוי שהוא כל כולו צורך גבוה, הוא לא תכליתו לתת לאנשים רק להיות שמחים, זה חשוב שאנשים שמחים, אבל זה לא הסוגיה. הסוגיה היא שעכשיו שעם ישראל יוצא מצרים, אז הקדוש מתגלה לא רק בתור הוא ואתה, אלא הקדוש מתגלה בצורה שלנו.
רק פעם אני שואל, לא נגזר מההבנה של התהליך הזה, זה עבודה נקרא לזה מוסרית, שמה אפשר כאילו...
אז יש הרבה הרבה עבודה מוסרית בדבר הזה, שכל דבר שאדם לומד, והוא תמיד צריך, כמו שהרבן אומר, חייך לעבור תהליך של עיכול פנימי, מה, איך הדבר הזה נספק בקרבי, איך הדבר הזה משנה אותי, איך הדבר הזה הוא משמעותי לנקודה הפנימית של החיים. אבל יש בדבר הזה גם הרבה איזשהו צד, גם אני אומר לצד השני, כמה אני צריך מלא מאוד להזין את עצמי במזונות שהם מאוד מאוד מדויקים אליה, שהם מאוד מאוד תואמים אותי. יש משהו רק אם נקראת רק בסוף, הרב אומר, סתכלו כאן בקובץ ג' שין מומתת, כי בעבר ראש ובעבר אומר בצורה כנראית, ישראל אפשר להתעלר בשלה מושטת, נעשה רצו לעשות פולטו מנוחה, נראה שאחר, כאן אתה חושב רצוע, בנה בשביים, ורן קורא קודש שיערה לבורך, ואחר נוצאים כל מיני מהירים, אותו יש של תורה. שבעצם יש משהו ש... בלימוד בארץ ישראל, שאדם נמצא לא רק בהתבטלות אמון אותה של תורה, אלא גם בהרבה הרבה הקשבה פנימית של אדם לעצמו. אבל כמו שאמרנו, זה ודאי שחלק ממושג אני זה הזנה בין הסובייקט לבין האובייקט, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אז כאן הרב מתאר את הדברים בג' שינותת, ממש לסיום, הפניות עצמותית של נשמה הוגה, אחת החיים החולים אמיתיים, היא צריכה חירות מוחלטת פנימית. זכותה שהיא חיה בעלה מתוך מחשבתה המקורית, שזהו הזיק הפנימי שלה, המתלבא והולך על ידי הלימוד והעיון. אבל זיק עצמי הוא סוד אבנו המחשבה, ואם לא יותן לזיק עצמי מכל מופיע באורו, אז כל מה שבא לו מן החוץ לא יעיל. זיק מורה להשתמת אותו המחשבה הפנימית בעומק האמת שלה, ובאמת סוגבה מוכרה אותי להתעורר. לא חבל זיק עוד את זה מפני שום תלמוד ושום עיון. חוט הפנימי של השמה ותחות עצמה, זהו גודל העליון, שזהו האור העליון, אור זהו על צדיק אשר ממנו עצמי זה כל הפרי יצחים. אבל כאן מתאר בצורה מאוד מדויקת, שהסובייקט זה הזיק, ומה שחומר הבערה זה כל הלימוד. עכשיו זיק, לעשות סטארטר בלי שיש דלק, לתת רק את המצאת בלי שיש את כל מה שיוצא מסביבו, אז הוא ודאי הולך לאיבוד. בוודאי שמבחינה, נקרא לזה אפילו כמותית, רב מאוד מאוד הצד של הצד של הלימוד והעיון על פני הזיק המסלם הזה. אבל הוא אומר, מצד שני, בלי הזיק הכל לא מתחיל. בהקשר המסלם זה כאן, לכן אני קודם עכשיו תיארתי לך מה אחרי הלימוד, עבודת הפנמה. אבל זה מאוד קשור גם למה שמעורר את הלימוד, שכל היסוד שאין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ, ושהגעגועים ושהכיסופים לתורה הם אלה שצריכים להיות עומדים ביסוד כל הקשר לתורה, וברכת אהבה רבה שהיא בעצם ברכת התורה, כן, שמי שלא זוכר אותה, זה בעצם מסבירה את עיקר מה שכלול בברכת התורה, שזה והערב נשם לכן, כמו שכתוב שם, אבינו, אב הרחמן, ולכן זה כל זה שיר של אהבה, שיר של השתוקקות אדירה. אז בדורות של גאולה, כגודל, התשוקה לתורה כך גודל התורה עצמה, ולכן אי אפשר בעצם לבנות קשר אמיתי לתורה בלי קודם כל הזיק הפנימי שקיים בתוך האדם, שהוא גם צריך לנתב אותו למקום של בו חפץ, כי זה משהו בדור של גאולה הוא קריטי. זה לא אומר שכל מה האדם רק יתעסק בעצמו, כמו שהוא אומר, עכשיו צריך ללוות את זה בהרבה הרבה עצים והרבה הרבה לימודים והרבה הרבה דברים גדולים, אבל בסוף צריך לדעת שהם אמורים לקחת את הנקודה, את האור הריכוזי של אדם, ואותו ללכת ולהצים אותו לעשות להגדיל.
אפשר להגדיר את אני השם.
איך?
אפשר לקחת ולתסוף, אני השם, שאני תכף מוכבר
להשם. כן, לא, זה ברור שזה מה שאמרתי בדרש, אבל אם נרצה גם ללכת את זה בתוך הפשט, כן, נכון, זה...